שמח לארח בפודקאסט נוסף חשוב ומעניין של סדרת הפודקאסטים שנקראת ג'ויספן. ג'ויספן, המדע של חיים ארוכים, חיים טובים והכי חשוב, חיים מענים. והפעם אנחנו בפרק שעוסק אולי במה שהציבור הכי מתעניין בו, וזה הסיפור של רפואה היפרברית, של תאי לחץ, של תאי חמצן. ואנחנו רוצים להביא בפודקאסט הזה גם את העתיד של הרפואה הזאת, עתיד שבעצם נראה שהוא הרבה יותר מעניין, אולי אני אקדים ויגיד טכנולוגיה שנקראת ריאוקסי, ומצטרף אליי לפרק הזה חבר מאוד מאוד טוב, חשוב, פרופסור נחום נשר. פרופסור נחום נשר הוא מומחה בכירורגיית לב וחזה, פרופסור נשר הוא גם רופא צלילה, ואני שמח לארח אותך פה בפודקאסט שלדעתי יעניין הרבה מאוד אנשים. ברוך הבא, שמח שאתה פה איתי.
תודה.
אני שמח תמיד שאתה איתי, אבל בפודקאסט אפילו יותר.
בהחלט כיף גדול. אז על מה אנחנו מדברים היום, צחי?
אנחנו רוצים לדבר או להסביר קצת יותר לציבור ששמע הרבה גם על תאי לחץ, על תאי חמצן, על התועלות שלהם, כמה זה חשוב, כמה זה יכול בעצם לשנות את מסלול החיים של כמעט כל אחד מאיתנו, בטח אנשים שיש להם כל מיני מצבים רפואיים, אבל לא רק. אני רוצה שנדבר קצת ונבין מה זה החיה הזאת, מה זה תא לחץ, למה זה עובד, למה זה יעיל, וכמובן אחר כך נדבר קצת על הריאוקסי, או הרבה על הריאוקסי, ונבין למה זה יעיל יותר, או למה אנחנו חושבים שזה העתיד של התחום הזה, ואולי נדבר קצת, או תסביר לנו קצת בכמה מילים, מה זאת הטכנולוגיה הזאת שנקראת תא לחץ.
טוב, למעשה תא לחץ קיים כבר למעלה מ-100 שנה, והוא הומצא בזמנו בשביל לטפל ב... תאונות צלילה, לכן לא מפליא שהוא היה שייך בסבב הראשון לחיל הים הבריטי. למרות שדרך אגב שטיפולים כאלו או אחרים בחמצן או באוויר דחוס, מה שהיה פעם, אפשר לראות בכל מיני איורים מהמאה ה-17. אבל נשים את זה בצד, אנחנו לא לגמרי יודעים בדיוק למה השתמשו בזה. אבל... והטיפול בתא לחץ היה שמור לתאונות צלילה המון שנים. עד שהתחילו להבין את הפיזיולוגיה המאוד מיוחדת של החמצן, וגם היא התפתחה מאוד בעשורים האחרונים. למעשה הדבר הוא מאוד פשוט. חסר לרוב הרקמות, חסר חמצן במצב כזה או אחר. במצב של חולי ברור, אבל גם במצב של בריאות, במצב של גיל חמצן. קצת יותר מתקדם, ואנחנו כבר מתחילים להתקרב לגיל הזה, צחי.
לא, מזכיר לך. מכחיש. לא, לחלוטין.
אני, לא אתה. והכדוריות הדם האדומות, שהן המסעיות של החמצן, כנראה לא מספיקות במצבים רבים. ולכן אנחנו רוצים להביא את החמצן, שיהיה נגיש יותר, בקלות רבה יותר לרקמות. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו נותנים לפציינט שנמצא בתוך המתקן, לנשום חמצן, ואנחנו דוחסים את הלחץ לכדי 2-3 אטמוספרות, לפעמים יותר, תלוי בהתאם לצורך ובהתאם לפתולוגיה. מה אז קורה? החמצן, הלחץ כופה על החמצן להתמוסס בתוך נוזל הדם. אפקט שהוא דומה לאפקט הסודה. ככה יוצרים סודה. לוחצים גז לתוך נוזל, כי אחרת אין שום מצב שהגז ייכנס לתוך הנוזל, אלא אם כן בלחץ. ואנחנו על ידי כך מאשרים את הסביבה בחמצן, והחמצן יכול להגיע יותר בקלות לכל המקומות. נהדר. ופה נשאלת השאלה, אתה זוכר ששואלים אותנו תמיד, אוקיי, ומה קורה מעבר לזה? נכנסת השאלה, כאשר אנחנו יוצאים מתא הלחץ, לכאורה המצב חוזר לקדמותו.
נכון, האפקט הוא למעשה אפקט קצר מועד, שתלוי בזמן השהייה בתא הלחץ, אבל יצאת מהתא, הלחץ חוזר להיות לחץ אטמוספרי, ובעצם התועלת הזאת של כמות החמצן האדירה שהגיעה, מתבטלת.
נכון.
אבל פה אני מבין שדווקא עיקר התועלת של תא לחץ היא ביציאה מהתא, עיקר התועלת ארוכת הטווח היא בזה שיצאנו מהתא וירדנו מהלחץ הגבוה לאוויר חדר, או ללחץ של אוויר חדר ב-21% חמצן, ושם מתרחש או מתרחשת בעצם התועלת העיקרית, או קורה הדבר העיקרי שאנחנו נהנים ממנו לטווח ארוך בתאי הלחץ.
נכון מאוד. לטעמי הנושא שנגעת בו הוא האלמנט החשוב יותר בטיפול בתא לחץ. והוא התגלה לא לפני הרבה שנים, הוא כבר קיים כמה 20 שנה, אולי אפילו קצת פחות, בהשוואה לשימוש ארוך הטווח של בתא לחץ, זה לא הרבה. למעשה גילו שהמעבר בחזרה לסביבה הטבעית שלנו היא טראומטית. היא טראומטית לגוף שמאוד נהנה במהלך הטיפול מ-100% חמצן ולחצים גבוהים. הטראומה הזאת שמבלבלת את הגוף, פרדוקסלית, טראומה פרדוקסלית, ומפה נגזר גם שמה, פרדוקסיקל היפוקסיה, תת חמצון פרדוקסלי, גורמת להפרשה של חומרים שמסתבר שיש להם ערך מאוד גדול בריפוי ובשחזור של כלי דם, של תאי גזע, של הרבה מאוד אלמנטים אחרים נוספים שלא ניכנס אליהם פיזיולוגית, אבל הם הדברים החשובים ביותר בכל התהליך הזה.
המדיאטור העיקרי שמופרש זה היף, נכון?
כן.
היפוקסיק אינדיוסינג פקטור, שהוא גורם לשחרור של תאי גזע, הוא גורם בעצם ליצירה של כלי דם חדשים, באמצעות מדיאטורים כמו וג ומדיאטורים אחרים, ובעצם זאת הסיבה העיקרית שבפרוטוקולים המתקדמים של תאי לחץ, עשינו מה שנקרא הפסקות אוויר, air breaks, שבהם לא רק שיצאנו מהתא, נתנו לגוף להרגיש את הירידה במתח החמצן, אלא גם במהלך הטיפול הורדנו את המסכה, נתנו למטופל לנשום אוויר של 21% חמצן, ועל ידי זה בעצם ניסינו לשפר את השחרור של ההיף, ולהשיג את התועלות שאנחנו משיגים ביציאה מתא לחץ.
בדיוק. עשינו למעשה, ברגע שהבנו את החשיבות של ההיף, ואת החשיבות של התהליך הזה, אמרנו בוא נעבוד על הגוף יותר פעמים מאשר היינו עושים רק ביציאה מתא לחץ, ונעשה את אותו תהליך over and over במהלך הטיפול. וראינו כי טוב, ראינו שהפרשת המדיאטור הזה גדולה יותר אם אנחנו עושים את אותם air breaks. בקיצור, יש לנו עכשיו טיפול בתא לחץ, שלמעשה המשמעות העיקרית שלו היא בריפוי ארוך טווח ויצירה של כלי דם חדשים, של תאי גזע צעירים ורעננים, הכל טוב. מפה אנחנו מגיעים לאותה טכנולוגיה שאתה הצגת.
ריאוקסי.
שהצגת כן. קודם, כן. לריאוקסי, כן.
מה זה בעצם? מה זה ריאוקסי?
ריאוקסי זה מכשיר.
אוקיי.
הטכנולוגיה למעשה באה ואומרת, חבר'ה, בוא באמת נתחכם. ובוא לא נכניס את האדם לאותה מערכת של שינוי לחצים, אלא ניגע בנקודה שכבר הגענו למסקנה שהיא הנקודה החשובה באמת.
היפוקסיה.
היפוקסיה, יצירת היפוקסיה. העובדה ש...
היפוקסיה, רק למי שלא יודע, זה כמות נמוכה של חמצן ברקמות. כשיש כמות נמוכה של חמצן ברקמות, אנחנו קוראים לזה היפוקסיה.
בכלל, ברגע שכל התהליך הזה התגלה, התחילה ממש היסטריה של מחקרים, במהלך העשור או עשור וחצי האחרונים, אם אני זוכר נכון, נעשו למעלה מ-1,000 עבודות בתחום הספציפי הזה, בשביל לנסות להבין את המשמעות של הפנטסטית של התהליך הזה. הרי מדובר באמת מדובר באיזושהי פריצת דרך רעיונית, טיפולית.
אז במקום ללכת ולעשות את הטיפול בתא לחץ והיפוקסיה יחסית, אנחנו בעצם במכשיר הזה מייצרים היפוקסיה אמיתית, תת חמצון של הרקמות באופן אמיתי, שזה בעצם אולי הדבר החשוב ביותר שהגוף יודע להגיב לו. זה הדבר שיכול לגרות בצורה הכי טובה את הגוף לייצר תהליכי ריפוי באמצעות כל המדיאטורים שדיברנו עליהם. היפוקסיה זה כלי מאוד 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 חשוב, והמכשיר הזה מתבסס על זה שאנחנו עושים או מכניסים את המטופל לסביבה שהיא היפוקסית.
נכון. המכשיר הזה יודע ליצור סביבה היפוקסית של תת חמצון, מה שאנחנו לא מסוגלים להגיע אליו באופן אובייקטיבי בשום מערכת אחרת, גם לא בתא לחץ. בתא לחץ אנחנו מקסימום מסוגלים להגיע בחזרה ל-21%
חמצן. אנחנו כן יודעים לעשות את זה אם אנחנו עולים על הר גבוה.
נכון מאוד. ואחד המחקרים אכן גילה שאנשים שחיים באופן, לא כאלה שנוסעים לטיול, אלא אנשים שחיים במקומות גבוהים במיוחד, איפה שיש תנאי היפוקסיה תמידיים, וחמצון ירוד, חיים יותר, יש להם פחות מחלות לב, יש להם מלא דברים, פחות סרטן, יש להם מלא דברים טובים, שלנו שחיים לכאורה בסביבה טובה יותר, יש בכמות גדולה.
אז בוא נעלה אותך להר, בלי שצריכים עכשיו להתחיל לטפס.
לדעתי, הרבה יותר קל לעשות את זה בקורסה אצלך במדברה. אותם תנאים, אותם תנאים, פה במרכז תל אביב. בכל מקרה, יצירת תנאים היפוקסיים, אם זה לא על הר, יכולה להתבצע בצורה מבוקרת, רק באמצעות מכשיר מסוים שיודע לעשות את הפונקציה הזאת, יודע לגרום לתת חמצון מבוקר, תוך כדי שמירה על בריאותו של המטופל.
אז בעצם אני אתן איזה תיאור קצר, המטופל יושב על קורסה נוחה, בחדר, לא נסגר בשום, הוא לא נסגר כמו בתא לחץ בשום מקום. יש לו מסכת חמצן, מסכה שמחוברת לו לפנים, והמכשיר לבד לוקח אותו לריכוז חמצן גבוה מהריכוז חמצן שיש בחדר, מ-21% אנחנו עולים ל-30 או 40% חמצן, ומוריד אותו לכמות נמוכה מאוד של חמצן, משהו כמו 10% או 11% חמצן, שזה אקוויוולנט להר שבגובה של 5 קילומטר, והתנודות האלה בעצם יוצרות את האפקט הטיפולי, את האפקט התרפויטי. עולים לריכוז חמצן גבוה ויורדים, ואז אנחנו עושים בעצם סייקלים הרבה יותר מה שאנחנו יכולים לעשות בתא לחץ. אנחנו בטיפול למעשה עושים הרבה מאוד סייקלים של עלייה וירידה, והם מתחברים לבינה המלאכותית שהמכשיר הזה יודע לעשות. בעצם המכשיר, אולי תספר לנו, המכשיר בעצם קורא את הפרמטרים הפיזיולוגיים.
הדבר המאתגר בתהליך הזה היה לשמור על הביטחון, על הסייפטי של הפציינט שלנו. כי הרי למעשה מה אנחנו עושים? אנחנו חונקים אותו. במרכאות אנחנו מורידים את אחוז החמצן שהוא נושם, כמו שאתה אמרת, לטיפוס אקוויוולנטית, לטיפוס על הר מאוד מאוד גבוה בדרום אמריקה. אנחנו יודעים שחלק גדול מהאנשים מרגישים לא טוב בתנאים כאלה. אנחנו רוצים להיות בטוחים שאנחנו לא גורמים נזק, ואנחנו צריכים לקבל איזון, פידבק מהפציינט, וכל פציינט הוא אדם בפני עצמו, הוא אישיות פיזיולוגית בפני עצמה. אנחנו צריכים לקבל איזון חוזר שהפציינט שלנו לא נכנס למצוקה. אנחנו מודדים לו לחץ דם, אנחנו מודדים לו דופק, אנחנו מודדים סטורציה, ריווי הדם. והמכשיר הזה מתוכנת בצורה כזו שברגע שאנחנו, הוא קורא מדדים מסוימים שהוגדרו על ידי מערך הסייפטי של החברה, של ה-CE, שאישר את השימוש במכשיר, הוא מפסיק את תנאי ההיפוקסיה ומחזיר את הנשימה לנשימה בתנאים טובים ועשירים בחמצן.
והוא יודע לעשות את זה בהתאמה אישית לכל אחד, על סמך השינויים ברוויון החמצן, על סמך השינויים בדופק שלו, הוא יודע להגיד כמה מהר, כמה לאט, כמה סייקלים, לכל מטופל ספציפי, בעצם הוא קורא את התגובה הפיזיולוגית של אותו בן אדם שכרגע מטופל, ומגיב בעלייה או בירידה של כמות החמצן, על מנת לתת לו את הטיפול האופטימלי. חשוב מאוד להגיד למי ששומע, זה שבעצם זה נשמע אולי קצת מפחיד, לא מרגישים כמעט כלום. נכון, אני עושה את הטיפול.
נכון, אנחנו שישבנו ובדקנו וראינו,
לא מרגישים כמעט כלום. יש אנשים שסחרחורת קטנה, קלה, כמו שיש בטיסה, רוב האנשים לא מרגישים שום דבר בכלל. תנאים מאוד מאוד נוחים, שום דבר לא מפריע, לא מאיים. בעצם טיפול שהוא מאוד מאוד נינוח וידידותי. ובעצם התועלת העיקרית שאנחנו בטיפול של 40 דקות, למעשה עושים הרבה מאוד סייקלים של עלייה וירידה בכמות החמצן, ואז אנחנו יכולים להסתפק בטיפולים שהם הרבה יותר קצרים, משעה וחצי או שעתיים אנחנו יורדים לטיפול של 40 דקות, בדרך כלל זה הטיפול האופייני, מסדרות ארוכות, אנחנו מדברים בתאי לחץ, סדרות של 30, 40 ו-60 טיפולים, אנחנו בדרך כלל רואים את התועלות ב-15 טיפולים, הרבה יותר קצר, הרבה יותר נוח, הרבה יותר ידידותי, ובעצם עם תועלות שמוכחות בעבודות מחקר רבות, כולל אנשים שעברו אירוע מוחי ואחרי ניתוחי לב, או אחרי אירועי לב.
אירועים לבביים. יש היום כבר מכוני שיקום רבים פזורים באירופה, שמשתמשים בטכנולוגיה הזאת לצורך שיקום הלב, או לצורך שיקום אחרי אירועים מוחיים. המכשיר הזה מלווה הרבה מאוד תהליכים מהסגנון הזה. אני מחזק את מה שאתה אומר. אחת הבעיות שראינו בזמנו בטיפול בתא לחץ, זה א', הקומיטמנט,
זה פרוטוקול
מאוד מייגע. אתה צריך לבוא 5 ימים בשבוע, ברגע שמתחילים לוותר להם, אנחנו רואים, היינו רואים שהתוצאות בהתאם, יום-יום, במשך המון זמן. פה אנחנו יכולים לתת 3 טיפולים בשבוע, אנחנו לא חייבים לעשות את זה על בסיס שבועי, 7 ימים בשבוע, אנחנו לא צריכים כל כך הרבה טיפולים. והיעילות של הטיפולים האלה, כפי שנמדד בצורה מדעית, איכותית, הוא טוב יותר.
ואנחנו מדברים לא רק בעצם על שיקום של אנשים אחרי אירועי לב או אירועים מוחיים, אנחנו מדברים על ריינג' מאוד מאוד גבוה, מאנשים שרוצים לשפר תפקודים קוגניטיביים, ועד ספורטאי על שרוצים לשפר את הביצועים שלהם, ספורטאים או אנשים
שנפצעו. פציעות ספורט מתקדמות, כן.
פציעות ספורט, פציעות אחרות, בעצם בדומה למה שאנחנו רואים, לתועלות שאנחנו רואים, בטיפול בתא לחץ, אנחנו רואים שאנחנו מדברים פה על משהו סיסטמי, על משהו שעובד על כל המערכות, שיודע לשפר לנו תפקודים למעשה ברמה, יש עבודות מחקר על מאוד, עבודת מחקר מאוד מאוד טובה ומעניינת על לונג קוביד, שהתפרסמה לא מזמן, ועוד ועוד עבודות מחקר שבעצם מאוד טובות, שהראו יעילות במגוון מאוד מאוד גדול של אינדיקציות. מה האינדיקציות שהכי מלהיבות אותך מבחינת...
אני חושב שכל הנושא המנטלי שאנחנו כולנו מרגישים כשאנחנו חוצים את רף ה-60, יש כאלה שמרגישים את זה לפני כן, פתאום אתה קם בבוקר ואתה מרגיש שאתה לא חד כמו שהיית קודם. אתה מרגיש שהזיכרון קצת לא מה שהיה. אני חושב שזה הדבר שאותי באופן אישי מלהיב כל פעם שאני נכנס לתחום הזה, לראות עבודות שישבו סטודנטים, את הביצועים של סטודנטים לפני ואחרי, זה לא להאמין. אבל אני ברשותך, צחי, רוצה להחזיר אותך לנקודה של מה שלדעתי מטרידה את האנשים. מה מרגיש אדם, ואולי כדאי להדגיש את הנקודה, מה מרגיש אדם שיושב בחדר, מסכה על הפנים, ומתחילים להוריד לו את ריכוז החמצן. איך התחושה במצב הזה, היות ואתה עושה את הטיפול הזה על בסיס יומיומי?
לא מרגישים כמעט כלום.
אני הייתי מחזק והייתי אומר, אתה מרגיש לפעמים את הנמנום הזה שמרגישים
שהמטוס
ממריא. עכשיו, אני שנים, עד שהתחלתי לעסוק בתחום, לא הבנתי למה אני תמיד נרדם בהמראה. מסתבר שכשאתה ממריא בהמראה, האוויר הופך להיות דחוס יותר, והחמצן, ריכוז החמצן יורד. ולא סתם אנחנו מנמנמים בהמראה. אותו דבר. זה מה שהרגשתי אני, כשישבתי על הכיסא הזה, בדיוק חשבתי על העניין, ממש כמו בטיסה. לא הרגשתי לרגע תחושה של חנק, של חוסר אוויר, של חוסר חמצן.
לא, ממש לא.
זה היה ממש, ממש נעים.
כן, זה הרגשה נעימה, הזמן עובר מהר. כן. אני לפעמים מסתכל על המוניטור, כדי לדעת אם אני בריכוז חמצן גבוה או נמוך, הרבה פעמים
לא מרגישים
אני לא יודע. אני לא יודע, אני רק המוניטור אומר לי איפה אני נמצא, ובאמת טיפול מאוד 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 פשוט וידידותי, שאני חושב שאנחנו רק מגרדים היום את ההבנה לגבי הפוטנציאל שלו. אנחנו כבר היום יודעים, על סמך, כמו שאמרת, מעל 1,000 עבודות מחקר, שהוא יעיל למגוון גדול מאוד של אינדיקציות ומצבים, אבל קרוב לוודאי שבשנים הבאות יהיה בום מטורף של הבנה כמה הכלי הזה הוא אפקטיבי, כמה הכלי הזה הוא בטוח, כמה הכלי הזה הוא נוח, ובעצם יכול לשפר אותנו. כשאתה אומר על אנשים בגיל 60 ומעלה, או לא יודע, הם בגילאים יותר מתקדמים, אז יש את הנושא של המנטלי, שפתאום אתה קשה לך לשלוף כל מיני מידע. הרבה אנשים שבאים אליי מדברים על זה שפתאום כואב להם פה וכואב להם שם וכולי. אנשים מדווחים שרמת האנרגיה שלהם הולכת ויורדת, ועוד 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 מצבים שנוספים אחד אחרי השני בדיקליין הזה, בהרגשה הזאת שהגוף שלך כבר לא מתפקד.
אני מסכים איתך, אני חושב שאנחנו נמצאים לפני פרץ של מחקר מדעי שמדבר על השימוש במכשיר הזה דווקא עכשיו, כאשר המכשיר הפך להיות מכשיר בטוח. אנחנו צריכים לזכור שבעשור הקודם, כשנעשו העבודות החשובות על פרדוקסיק היפוקסיק היפר-אוקסיק, מה שנקרא התחום הזה, סף הבטיחות של יצירת תנאים היפוקסיים היה נמוך. והיה צריך לבצע את העבודות האלה באוניברסיטאות, בבתי חולים, במקומות מאוד מאוד נוקשים. היום, כאשר המכשיר הזה מאפשר לכל מרפאה או לכל משק בית להחזיק טיפול כזה, אני חושב שיגיעו המון עבודות חדשות בכל תחום אפשרי שהוא, החל מהערכת תוחלת חיים, דרך אסתטיקה.
נכון, לא דיברנו על אסתטיקה, אנחנו מבינים טוב באסתטיקה של האור של הפנים ושל הגוף. זה כלי מטורף. אני חושב בכלל, אנשים, אני חושב שאנחנו בתקופה של אנשים עם המון מודעות לזה שאנחנו לא רוצים להזדקן. וזה מתחבר לפודקאסט, לג'ויספן, אנחנו רוצים להישאר צעירים, אנחנו רוצים להישאר יפים, אנחנו רוצים להישאר אנרגטיים, ובמנעד של הפעילויות שאנחנו יכולים לעשות, אני לא ארחיב על תזונה ועל פעילות גופנית ועל שינה ועל סטרס ועל אלמנטים נוספים, אבל אני חושב שיש פה נדבך חשוב מרכזי של כל אחד שרוצה לשמור על הבריאות שלו, כל אחד רוצה ביולוגית לא להיות זקן, וכמובן אנשים שכבר חווים כל מיני קשיים, מקשיים בזיכרון, מקשיים בשינה, מכאבים כרוניים ודברים נוספים, הכלי הזה הוא כלי, הריאוקסי הוא כלי מאוד חשוב שנוסף לנו, והוא game changer מבחינתי גדול מאוד לאיך שאנחנו יודעים לטפל בלגרום ביולוגית לאנשים להיות צעירים, להאריך את החיים, וכמובן ליהנות מהם. אני חושב ש...
אני חושב שדי כיסינו את התחום.
אני חושב שזה, כן, כיסינו את התחום, אני חושב שזה אחד הפודקאסטים היותר מעניינים אנשים, אותי באופן כללי ואנשים, כי בעצם אנחנו כל הזמן מחפשים כלים מרכזיים שיוכלו לשמור עלינו, שיוכלו לקחת אותנו וביולוגית להפוך אותנו לבריאים יותר, לצעירים יותר, לטובים יותר, ויש לנו פה אולי את הכלי המרכזי.
יש לנו פה את לגמרי, יש לנו פה את
יש פה אס רציני בלעשות לנו...
בהחלט, כמו שאתה אמרת, כל דבר מוסיף עוד קצת, הסכימה הכוללת כנראה תיתן תוצאות שיבואו לידי ביטוי בשנים הקרובות, אנשים לא ימותו, ויחיו טוב עד גיל מבוגר, אבל פה בהחלט אני חושב שיש ארטילריה כבדה.
Game changer.
Game changer.
פרופסור נשר, נחצ'ה, תודה.
תודה רבה לך, צחי, שהזמנת אותי.
כיף גדול.
כיף גדול, בהחלט.